היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. כמו שאמרתי לכם, אחרי 10 פרקים אני מתחילה לארח אומנים, אומנים יוצרים. הפעם אני ממש שמחה לארח את דן רייזנר, אומן, פסל ומפתח שיטה ייחודית שנקראת מייצר ליצירה. בוגר המדרשה לאומנות, מדרשה למורים לאומנות, שהייתה ברמת השרון, לימודי המשך של בצלל, והוא פיסל כ-20 פיסלי חוצות ברחבי הארץ והעולם. בהחלט אומן חשוב ומשפיע, ובוא נשמע קצת מה הוא רוצה לספר לנו. אז בוא דן, איך הגעת לפיסול חוץ בעצם?
טוב, קודם כל שלום. בוא נתחיל מזה שאיך הגעתי לפיסול. אני למדתי במדרשה, כמו שסיפרת, ובאמצע שנה ב' היה לי משבר עם הציור. הרגשתי איזה חוסר תיאום או אמינות קצת במשהו שם בציור, והחלטתי, טוב, אני אקח איזושהי פאוזה קטנה ואני אלך לפסל. ואני עדיין שם.
ותמיד פיסלת בברונזה?
לא, פיסלתי דווקא במדרשה. הייתה לנו סדנה גדולה של פיסול. עבדתי בעץ, עבדתי בחמר, עבדתי גם עם הרבה מאוד חומרים בתקופה ההיא, פוליאסטרים ופלסטיקים וכל מיני פוסט-מודרניזם שהיה מאוד חזק, אבל אני ממש התמחיתי בפוליאסטרים ופלסטיקים ושילוב של חומרים מגוונים. אני חושב שאנחנו, הדור שלי היה איזשהו קונטרה למורים שלנו, שייצגו את דלות החומר, ואנחנו רצינו בעצם להביא משהו אחר, כמו שמרד הנאורים קצת או משהו כזה.
כמו בכל דור, כן.
ואז היינו קבוצה של אומנים כזו שהיינו הרבה יותר פיינשמקרים, היה חשוב לנו איך האובייקט נראה, היה חשוב לנו איך הוא נפגש עם הצופה, לי לפחות, כאילו מאוד דבר משמעותי, נדבר על זה בטח עוד הרבה. וסיימתי את הלימודים בשנת 91. בשנת 92, בעצם כבר בתוך המדרשה התחלתי ללמד גם, לימדתי כאסיסטנט, וב-92 התחלתי ללמד פיסול כבר בבית ספר קלישר האגדי. ובעצם בשנת 96 פנו אליי פעם ראשונה לבצע פסל חוץ. זה הגיע דרך איזשהו ידיד שקישר אותי למישהי שהם היו צריכים פסל באופן מאוד מיידי לזכר מישהו שנפטר, וככה הם פתאום קלטו שיש להם 3 חודשים ליום הזיכרון הזה, ותוך 3 חודשים הקמתי פסל די גדול ומורכב.
מברונזה?
לא, לא, לא. פה הרבה פעמים הפסלי חוצות הם פסלים שעשויים מחומרים אחרים, יותר ארכיטקטונים הרבה פעמים, וככה הגעתי לבצע פסל שהיה בכפר סבא, במוסד מיוחד של לחוסים ככה, שנקרא בר דרור. יש מאחורי הזה סיפור מאלף מטורף שקרה עם, זה, עם הפסל הזה. אני לא חושב שיהיה לנו את הזמן להעלות את הסיפור
זהו,
הזה.
זהו, כן, האמת שאני...
כן, יש פה הרבה דברים, אבל כן. כן. אבל סוג של, אני יכול רק להגיד במשפט אחד, שכשאתה יוצר לתוך העולם, נוצרים הרבה מאוד דברים, ופתאום כשאתה מצליח גם לראות את העולם כיצירה, אתה מזהה דברים מטורפים, וזה הסיפור של הפסל הזה הוא מטורף.
טוב, אתה תספר אותו אולי בהמשך, וגם תספר לנו על השיטה הייחודית שיצרת, אבל לפני זה, בוא תגיד לי, באיזה גיל ידעת שאתה אומן?
אז כששואלים אותי ממתי אני עוסק באומנות, אז אני אומר שאני יכול לומר שבערך מגיל 3. אני גדלתי ברמת השרון, ומול הבית של ההוריי היה בית הילדות שלי הראשון היה ואדי מאוד גדול ועשיר בעצי אקליפטוס ומים שזורמים והמון המון ילדים ותטבל את זה עם עוד כאלה ודברים ואחרים, שם ידעתי למצוא, אני קורא לזה בעצם לוואדי הסטודיו הראשון שלי, שם ידעתי איפה למצוא את החמר, ידעתי בדיוק לאיפה ללכת לחפור ושם למצוא חמר, איפה למצוא את הפחמים לרשומים או ציורים, איך לבנות דברים מעץ, איך להיות יצירתי לתוך עולם שאתה בעצם חי לתוכו, ואני חושב שבאמת מהילדות הזאת, זה השפיע עמוקות על כל חיי, כי אתה גם צריך להתמודד עם קבוצה של איזה 30 או 40 ילדים מופרעים ותוססים וילדים כמו שיודעים להיות גם ככה וגם ככה ומריבות והקנטות ובתים על העץ ובנות ותעלולים ושובבות וכל מה שקשור בזה ואתה צריך לצאת מזה, כאילו להסתדר עם זה. ובעצם המקום הזה של להצליח להיות יצירתי ולחשוב בצורה יצירתית כל הזמן, זה ערך מאוד מרכזי בתוך החיים שלי.
ואיך הגיבו בבית לכיוון הזה שלך? מה, בוא תספר קצת מה ההורים, במה הם עסקו ואיך הם התייחסו לזה?
אז קודם כל, אבא שלי, אנחנו בעצם נפגשנו קצת אחרי שאבא שלי נפטר, שזה היה בדיוק לפני שנה. ביום שישי האחרון ציינו את השנה לפטירתו. ואז בעצם אנחנו נפגשנו. אז אבא שלי היה, רק אחרי מותו אני יכול לומר איזה יזם אבא שלי היה, כי הוא בעצם הקים את מחלקת הפגים הראשונה בארץ, ובאמת היה יזם בתחום הרפואה.
הוא היה רופא.
כן. הוא התמחה ברפואת פגים ותינוקות, אבל פגים היה ההתמחות שלו, ועשה רבות רבות בארץ בתחום הזה, ואחרי זה הגיע למכבי והקים את המוקד הראשון בכלל שהיה אי פעם ברמת השרון, ומזה הוא כמו הרבה מאוד מוקדים אחרים. בקיצור, עשה ממש המון בתחום הרפואי, ואימא שלי עובדת סוציאלית, עבדה בעיריית הרצליה, ו... שני ההורים שלי, כאילו הדבר הזה גם כן שאני גם מדבר עליו, של איך אתה פוגש את הבן אדם האחר. ובכלל, מה התפקיד שלנו בעולם כיוצרים וכעושים, והמקום הזה של גם לרפא ולעזור, אני מאוד מאמין שהוא אצלי מאוד עמוק בתוך המקום של האומנות.
באמצעות האומנות.
כן.
אבל מה הייתה הגישה שלהם? לתחום העניין שלך.
אז ככה, אני הייתי ילד שלישי, והייתי הילד השלישי הרבה שנים, הייתי 8 שנים עד שאחותי הצעירה ממני נולדה. אז ככה זכיתי להיות הילד הקטן, והיה לי הרבה מאוד חופש. גם לקחתי אותו פשוט. וזה חלק מה שסיפרתי על הילדות הזו. אז אני חושב שאבא שלי גם תמיד אמר, טוב שיהיה לך גם עוד מקצוע, טוב שתדע לעשות דברי זה. כמובן שאני יודע בעצם לבנות כמעט כל דבר שאפשר, ומאוד מתמחה במגוון מאוד רחב של חומרים, שזה שוב בא לידי ביטוי בתוך המקום היצירתי שלי. אבל גם היה לי הרבה מקום, זאת אומרת, אני הלכתי לחוגים, הלכתי לזה, זאת אומרת, אני מאוד פיתחתי את העולם של האומנות. אני חושב שלאבא שלי היה מאוד חשוב גם מקום של איזשהו בסיס כזה. ההורים שלי נולדו בדרום אפריקה ובתוך חברה מאוד שברנית, עם חינוך קפדני. ולבוא משם לפה, זאת אומרת, זה פערים מאוד גדולים בין גם כן איך שאתה, באופן, תגדל גם כמובן על ידי עורך, אבל הרבה מאוד על ידי החברה שאתה חי בה.
ואתה הבן היחיד שהוא אומן?
אנחנו כל אחד, אח שלי הבכור הוא רופא שיניים, אבל הוא גם עוד מצלם בצורה מדהימה ועשה, כאילו אני תמיד רואה רופאי שיניים כאנשים שמבינים תלת מימד בצורה מצוינת, אין ברירה, רצוי, אחרי זה אחותי עידית היא ציירת גם, והיא הייתה מעצבת חלונות ראווה, ויש לה חברה שכאילו כולם יצירתיים.
אז כולם יצירתיים.
כל אחד בדרכו הייחודית. כן. אני פשוט מההתחלה האמנתי שזה החיים שלי. זאת אומרת, זה לא היה...
זה הייעוד שלך?
כן. לא היה לי אף פעם שאלה לגבי ה... שזה כאילו התפקיד שבאתי לעשות. מ-day one. אני אפילו זוכר שכשהייתי נער בתיכון, ולרגע חשבתי ללכת לבית ספר לאמנות, אמרתי, לא, אתה הולך לעסוק בזה כל החיים שלך? חשבתי, כאילו זה לא משפט שההורים שלי אמרו. משפט שאני אמרתי. אתה הולך לעסוק בזה כל החיים שלך? חשבתי, הם החברים שלך. כאילו, ואנחנו, הייתה לנו ילדות מאוד קרובה של הרבה מאוד חברים באמת מאוד מאוד קרובים, אז לא ויתרתי על המקום הזה, ותוך כדי התיכון הצלחתי גם לעשות אומנות ברמה מסוימת, אבל ידעתי שזה משהו שאני אעסוק בו כל חיי.
ואיך מתפרנסים מפיסול? תספר לנו קצת על השנים האחרונות, או יש לך משפחה, ילדים, איך עושים את זה?
אז קודם כל, איך עושים את זה? קודם כל מאוד מאמינים, כמו שאני חושב שאני מאמין, תיאת, אומנות ואמונה זה לא במקרה, זה כל כך קרוב אחד לשני, ואתה לא יכול להיות אומן בלי אמונה, זאת אומרת, אתה חייב להאמין בדרך שאתה יוצר. אני הרבה שנים לא ידעתי איך עושים את זה, ולא, אולי אפילו גם לא האמנתי כמעט שזה אפשרי, ושוב, אתה גדל אצל הורים, אני לא מדבר על ההורים האישיים שלי, אלא אולי גם ברמה מסוימת, אבל אני מדבר על ההורים האומנותיים שלי, של דלות החומר במדרשה, שאתה, כן, אתה לומד מדלות החומר, איך אתה יכול לצאת אומן, כאילו אתה, איך אתה מגיע לאומן מרוב, כאילו, שמצליח לבנות מזה חיים ודרך. לקח לי זמן מסוים, לפני בערך 10 שנים, שאני חיפשתי מאוד מאוד את הדרך הזאת. כאילו, אני ידעתי שיש לי הרבה מאוד כלים, אבל לא ידעתי איך אני מוצא את הכלי הזה, שהוא כלי הפרנסה והמקום הזה שבו אתה מצליח להשלים את מה שאני חושב עליו כפרפטום מובילה של התהליך היצירתי. אתה חייב את המקום הזה שאתה מצליח למכור בשביל להצליח
לעשות עוד.
לעשות עוד ולהשלים את המעגל הזה של האינסופי הזה, האובייקט האינסופי הזה, בשביל ליצור. אז לפני
שנייה, כן. אני רק אומרת, זה נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים שלאומנים יש קושי מכירה. ורק כשאתה מבין שהמכירה תאפשר לך להמשיך ליצור ולהמשיך לתת את המתנה שלך לעולם.
נכון.
כי אם יש לך כישרון ויש לך מתנה, ואתה לא מצליח למכור אותה, אז במובן מסוים אתה יכול להתייאש. יש הרבה אומנים שמרימים ידיים.
כן, זה, אני אגיד עוד יותר מזה, זה לא רק להתייאש, אתה תחתה...
לאומנות.
לא לאומנות, לצופה שלך.
כאילו, כי מה, תסביר?
כי אם התפיסה שלי היא שאנחנו יוצרים, וזה כאילו נוגע בדבר הזה שדיברנו עליו, על התהליך הזה שאני קורא לו מייצר ליצירה. אז אנחנו יוצרים מתוך המרחבים הלא פתורים שלנו, הכואבים והלא פתורים שלנו, זהו מרחב היצירה שלנו. כי, איך אני מוכיח את זה? כי זה מה שמעסיק אותי, ומאיפה שאני, מה שמעסיק אותי, זה המקום שממנו אני יוצר. עכשיו, אז עבור מי אני יוצר? אני יוצר בעצם עבור הצופה שעומד מצידו השני כאילו של הקנבס, ובעצם עומד שמה עם מרחב מאוד דומה למרחב שלי. כאב דומה. משהו לא פתור דומה. ובעצם, אבל הוא לא יוצר. התפקיד שלי על ידי היצירה זה להראות לו את האפשרות של השחרור של האובייקט הפנימי.
לשקף לו.
לשקף לו שזה אפשרי. שאפשרי לעשות let go ולשים את האובייקט בעולם מחוץ לעצמי שלי, לכן זה נקרא מיצר ליצירה. עד שהיצירה לגמרי משוחררת ממני, מגיעה אל... מולו, הוא רואה את הפוטנציאל של השחרור והוא הולך ליצור. אז פה, כשאתה מבין את החשיבות של הדבר הזה, אתה לא עוסק במחירה של האומנות. אתה עוסק ביצירה שלה. ואתה מקווה שבאמת הצופה הנכון יעמוד מהצד השני ויבין את החשיבות של הרכישה שלה עבורו. לא מתוך עצם זה שתרוויח כסף, אלא מעצם זה שנשלים את המעגל הזה, גם עבורו וגם עבורי. זה כמו שתלך למישהו שעושה איתך תהליך כזה או אחר, אתה תשלם לו כי זה משלים את המעגל של הטיפול בעצם. אתה כמעט לא יכול לעשות טיפול אם אתה לא משלם, כי זה בעצם מעמיד את הדברים במקומות הנכונים. באיזשהו מקום, אני מסתכל על זה באופן דומה.
שבעצם גם תפקיד האומנות, גם נגיד קולנוע, כשאנשים באים ומזדהים עם דמויות או הצגה, שיש השלכה של מה שאתה מרגיש ופתאום אתה רואה את זה על הבמה, זה חוויות שהן באמת מסייעות לאנשים אחרים. ולכן יש שליחות באומנות. האומנות היא לא איזה שיגעון של אומנים, אלא או צורך, למרות שהיא גם צורך, היא בהחלט צורך. ואני מאמינה שמי שלא מביא את הצורך הזה לידי ביטוי, הוא פשוט גורע מהעולם וגם מזיק לעצמו.
כן, אבל אני אגיד שהצורך הזה הוא בדיוק הנהר הזה, שזורם מהאומן, אלא אם תרצי זה יהיה אובייקט, אם זה יהיה תרצי זה יהיה סרט, זה יהיה מחול, זה לא משנה. זה יתרוגם מתוך האני הפרטי למרחב המשותף שבו אנחנו יכולים לחוות אובייקטים או פרשנויות בעולם המשותף שלנו, עבור בדיוק הצופה. אני אומר הצופה המתאים, אני קורא לו, הצופה הנכון, שמגיע, ובדרך כלל הצופה הנכון מגיע, כי הוא בעצמו חש את הצורך להגיע ולחפש את המקומות שיעזרו לו לשחרר, לפתור,
כן, to let go. שישקפו לו דברים בדיוק, שהוא בעצמו חווה. בדיוק, ובאמת, מה שמאוד יפה זה שכל אחד מוצא דרך להביא את זה לידי ביטוי, אם זה בידי ריקוד, או ציור, או משחק, או... או פיסול, זה פשוט, כל אומן משתמש בכישרון שהוא קיבל במתנה. אני תמיד אומרת, קיבלתם מתנה, זה לא מי שיודע לנגן מדהים, או מי שיש לה קול נפלא, זה מתנה, היא לא עשתה שום דבר בשביל זה. אז התפקיד שלנו זה באמת לממש את זה, ולהצטיין בזה, ולהביא את זה, כדי שאחרים יוכלו ליהנות מזה. בעצם אין אומנות שאנחנו רוצים שהיא תהיה במגירה. אחרת היא לא משלימה את מה שהיא באה לעשות.
כן, קודם כל אני אומר שהדבר הזה שאת מתארת הוא הדבר האנושי הכי מדהים שקורה באנושות אלפי שנים. אלפי, אלפי, אלפי שנים. אני ראיתי איזה סרט לפני איזה כמה שבועות על מערה שגילו אותה בדרום צרפת של ציורי קיר מטורפים. של לפני 30,000 שנה, אתה רואה את זה, אתה מקבל, כולך מתמלא ב... אני קיבלתי מזה כל כך הרבה השראה, וזה לפני 30,000 שנה. אז הדבר הזה אין לו סופיות, כאילו, זאת אומרת, זה גם כן, המקום הזה הוא לא רק בא מאיתנו, אלא בא הרבה 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 קודם לכן. כן, וזאת המשימה בעיניי. משימה, איך לנתב את הדברים האלה מחוץ לעצמי שלנו, לתוך המרחבים המשותפים, לתוך העולם. ואז שוב אני אומר, אתה מבין שהעניין של כסף הוא
אמצעי.
הוא חלק מהכלי.
כן, בלעדיו אי אפשר לעשות את זה. אבל כאן יש גם את השאלה של אגו. רוצה לדבר איתך רגע על אגו.
כן.
כי להרבה אומנים, מה שעוצר אותם, בהרבה פעמים, זה האגו שלהם. זה לא מכובד למכור, זה לא מכובד לשכנע או לרדוף, או כל מיני מילים שמשתמשים בהם אומנים, כי זה כאילו משפיל אותם, מוריד אותם, ואני טוענת שאם אנחנו יודעים לעשות הפרדה בין הכישרון שלי לבין עצמי, אז אנחנו יכולים להימנע מהחיכוך הזה, כי אני משרתת את הכישרון שלי. אני זה לא הכישרון שלי, אני משרתת את הכישרון שלי. ואם נגיד אני כשחקנית עושה אודישן ולא מתקבלת, אז זה לא דחו אותי. הכישרון המסוים שלי לא התאים להם. אבל זה לא שדחו אותי. אומנים נוטים לקבל את זה כדחייה. או אם אתה בא לתערוכה או מציע תערוכה למוזיאון ואומרים לך לא, אז הרבה פעמים הפגיעה האישית. אז בוא תספר לי קצת, איך אתה מתמודד עם האגו?
אני מתמודד איתו בכמה דרכים. קודם כל צריך להבין, המקום הזה שאת דיברת על הנפרדות, על הקושי למכור, אני חושב שזה קשה במיוחד כאשר אתה בשלבים שעדיין לא הצלחת להתנתק מהיצירה. ככל שתצליח להתנתק מהיצירה, יהיה לך קל יותר כמובן לשחרר אותה. והרבה פעמים, אתה עושה יצירה חדשה ובא מישהו ואתה עוד לא יודע בכלל איך לתמחר אותה, אני מכיר את זה מעצמי. כי אתה עוד לא עשית את המהלך הזה של ההיפרדות מהאובייקט. מכל הבחינות, כי היפרדות מהאובייקט זה גם ההיפרדות מאותו סבל שהיא הצגה לדוגמה. אוקיי? או מקום לא פתור, בוא נאמר ככה. אבל מצד שני, אגו הוא מקום מאוד מאוד חשוב וכן משמעותי. אני אתן דוגמה. כאשר מישהו רוכש יצירה שלך, הוא משקיע. הוא רואה את זה כהשקעה. כמובן שהוא מקבל פלוס את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, את האפשרות לחיות עם יצירה, ואפשרות לראות אותה מחוץ לעצמו, ואת כל מה שהזכרנו. אבל הוא גם חי איתה, וגם הוא מעריך את הערך שיש לה. הוא לא רוצה אותה יצירה שהיא נמוכת ערך. הוא לא רוצה שתראה אותה כאילו שאין לה ערך. הוא רוצה שהאומן חשוב לו לרוכש שאתה תאמין שיש ליצירה שלך ערך.
ושאתה גם... איך זה קשור לאגו? כאילו, יש עניין של למתג את עצמך בצורה מסוימת. נכון. שאנשים ידעו מה הערך שאתה מביא. אבל יש עניין של אגו שהוא הרבה פעמים מפריע לנו. האגו המון פעמים מונע מאיתנו מלפנות לגלריות, לפנות למוזיאונים, לפנות לבמאים, כל הדברים האלה שקשה לאומנים לעשות.
נכון.
כי האגו מפריע שם, אבל אם כולם יפנימו את הרעיון שהכישרון הוא מתנה, הוא לא שלהם, הם קיבלו אותו מתנה בהשאלה כדי להעביר אותו לעולם. ואז האגו לא משחק פה. יש את הכישרון שצריך להעביר אותו לאחרים, שהם ייהנו ממנו. ואז זה לא מונע ממני להתקשר ללכת למוזיאון. אתה מבין? נגיד אני, כדוגמה, מה שאני עושה, אני מאוד מאמינה בו, אני מאמינה בערך שזה. אין לי שום בעיה לכתוב פוסט על זה שמישהי כתבה שהפודקאסט מאוד עוזר לה. אני כותבת את זה כי זה יכול לעזור לאחרים, לא כי אני משוויצה. זה לא מעניין. אני לא מעניינת בסיפור. מה שמעניין זה הערך שאנשים מקבלים.
נכון. זה חשוב מאוד. אין מה להגיד שהערך שמה שאנשים מקבלים הוא משמעותי מאוד. המקום של האגו הוא... שוב, אני חושב שהוא מורכב במקומות האלה שאנחנו מתערבבים עם היצירה ואנחנו לא מבינים את הנפרדות בין הדברים. ושוב גם כן, מה אנחנו, כמו שדיברנו, קצת מה התפקידים של היצירה, מה היצירה באה לעשות. וגם שאנחנו נותנים איזה שהם ערכים, אני אתן לך דוגמה, פעם דיברתי עם קבוצה של אנשים, ושאלתי אותם מה הם חושבים על עוצרים, זה דוגמה. והם נתנו כאלה תיאורים, קשים, שאמרתי, אוקיי, אם זה בעצם מה שאתם מאמינים, איך אתם חושבים שתצליחו ליצור קשר? אוקיי? זאת אומרת, אם התפיסות שלנו הם כאלה, או אם התפיסה שלכם לגבי מוזיאונים היא כזה דבר, איך תצליחו להגיע לשם? וצריך נורא להבין שנגיד, גם האוצר שנמצא שם בצד השני, נגיד במקרה של אומנות פלסטית, הוא היוצר של התערוכה. הוא בא מתוך הכאב, הצורך, אותו...
כן.
אתה יכול להסתכל בדיוק על המבנה של התהליך שלך, ותעתיק אותו לתהליך של עוצר, או של מנהל, או שזה, ואתה תראה שאנשים הולכים. תהליכים מאוד מאוד דומים אחד לשנים, אבל ברגע שאנחנו נותנים תוויות לאנשים, אז אנחנו מתקשים הרבה יותר. אם אנחנו נבין שהם פועלים בעצם באותו אופן, בדיוק כמו שאנחנו פועלים, גם נוכל להיות עם חמלה מסוימת יותר ברורה ולהבין, כמו שאת אומרת, שיש תפקידים מסוימים שפשוט אתה לא מתאים, כי זה לא, כאילו, זה לא הספרה שלך, זה לא המרחב שממנו אתה בא. אבל גם יש מקומות מסוימים שאני כן חושב שלאגו יש תפקיד וחשוב.
אתה מרגיש שהוא עצר אותך לפעמים?
בטוח. ברור שהוא עצר אותי. בהרבה מאוד הזדמנויות וצעירויות, אני יכול לומר. במקומות שבאמת הייתי צעיר ולא... אני חושב שהתהליך שבו אתה לומד לבחון את העולם ולראות אותו, או להבין את איך שהוא פועל, או אני אגיד עוד יותר מזה, ליצור את האופן שבו הוא פועל. זאת אומרת, התפיסה שלי היום היא to manifest. כאילו, להביא את
הדברים...
לא, להביא את הדברים לידי הגשמה, כאילו, להגשים את זה. ליצור באופן שמתגשם.
כן.
לא רק את האומנות, החיים. זו התפיסה שלי, זאת אומרת, אני לא רואה נפרדות בין יצירת האומנות לבין יצירת החיים שלי. והמקום הזה של איך אתה יוצר את החיים, איך אתה ניגש אליהם, איך אתה... איך אתה מביא לזה שדברים יתרחשו, הוא, כשאתה מבין את המהלך הזה, אתה יכול ליצור הכל. ואז זה מתחיל להיות גם מאוד מגניב.
כן. האמת שבאמת זה ראוי להערכה שאתה כל כך הרבה שנים ממשיך ונאמן ונחוש ולא מרפא. זה צריך בשביל זה הרבה אמונה, הרבה נחישות.
כן, אני חושב שאני פשוט מאוד, אני, זאת אומרת, אני, תראי, מצד אחד ההבנה שלי שנוצרה בשנים האחרונות ומאוד בעקבות התהליך הזה של מייצר ליצירה, זה שהחיים הם מהלך של שינוי מתמיד. והבנת השינוי המתמיד הוא הנכונות גם כן להיות כל הזמן כמו חומר, שכל הזמן הוא נמצא במצב פלואידי ומשתנה ומוכן כל פעם כאילו להיות נוצק מחדש.
כן, הדלאי למה אמר, הדבר הקבוע היחידי בחיים הוא השינוי.
נכון, זה מה שאני מאמין בו מאוד מאוד לעומק. זה נגיד סדרה שלמה של פסלים שאני עוסק בהם כבר 20 שנה, וזה מתאר את התהליך הזה מייצר ליצירה. שגם התחיל ממקום מאוד מורכב פנימי, פוסט-טראומה שפרצה לי בשנת 2000. ובזה התחיל מזה שחיפשתי את הדרך איך יוצאים מתוך מרחב שאתה כאילו נבלע לתוכו. ובעצם מתוך הלימוד הזה האישי, דרך תהליך האומנות שידעתי שאני יכול לסמוך עליו וליצור מתוכו, נוצרה הדרך הזו, והכלי הזה, שאני עובד בו הרבה מאוד, גם בדרך החשיבה שלי, כשאני ניגש אפילו לפיסול חוץ. איך ניגשים לפסל ציבורי? איך ניגשים למזמין? מה אתה רוצה? איך אתה יכול להציע לו את ההצעה שהוא לא יכול לסרב לה? לא בגלל שאתה עושה פיץ' כזה, אלא בגלל שאתה מצליח להבין באמת את כאבו.
את הצורך.
את הצורך האמיתי אמיתי שכאילו יושב שם בפנים, ובעצם איך לתרגם אותו לתוך העולם. עבורו, כי זה בעצם מה שהוא מבקש ממך.
אז זה בעצם קצת עבודה מוזמנת.
במקרים מסוימים, נכון. זה בסדר. זאת אומרת, עבודה יכולה להיות מוזמנת גם על ידי מוזיאון. עבודה יכולה להיות מוזמנת על ידי לקוח פרטי, עבודה יכולה להיות מוזמנת על ידי עירייה.
אבל... זאת אומרת, יש אומנים לפעמים שמתנגדים שיגידו להם מה רוצים, או מה לעשות.
אז שוב, אני...
כמובן שאתה מביא את זה בדרך שלך.
תראי, גם אני שם לב לרגעים האלה שמישהו מנסה להגיד לי מה הוא רוצה, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים מפגשים כאלה מתחילים אצלי מהתנגדות. אוקיי? אבל אני נותן רגע להתנגדות לחוות אותה, ואז אני אגיד לך לדוגמה, זה פסל שעשיתי לרמת השרון, בית יד לבנים, באו ואמרו לי, אנחנו רוצים עבודה עם אש, עם מים, כל מיני דברים כאלה, ואני אמרתי, מה לי עם מים, ומה לי ועם אש? ובסוף הבנתי שבעצם אני הלכתי למקום שם, וישבתי ככה כמה שעות שם במקום, והרגשתי אותו וחשתי אותו, ואז בסופו של דבר יצאתי עם דימוי של טיפה, שאם תסובבי את הדימוי של טיפה, הפוך, תקבלי בלון פורח. אז אחד זה בעצם, כאילו, הטיפה שמושכת כלפי מטה, והשני זה העד שמושך כלפי מעלה, וכל העבודה הפכה להיות צורות הטיפות האלה שמושכות למטה ולמעלה. וכאמור, זה התחיל מהתנגדות, זאת אומרת, וזה הפך להיות פסל שהצליח להביע, הם מאוד מאוד התרגשו מזה, זה הצליח להביע ממש את מה שהם רצו. אז אתה גם צריך לשים לב להתנגדות הפנימית הזאת.
אוטומטית.
אני הייתי אומר לאנשים באמת, כאילו, תבחנו את זה רגע, לפני שאתם, זה בסדר להיבהל, זה בסדר להתנגד רגע, אבל לנשום ולקחת עוד רגע ולחשוב עכשיו מה עושים עם זה. ופה אני חוזר גם למקום היצירתי ולתפיסה היצירתית שלא מדברת רק על היצירה כיצירה, אלא עליך כיצירה. התפיסה שלי אומרת שהיוצר הוא היצירה. אומנות היא התוצר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אני אישית, כל הזמן עוסק בהשתכללות הפנימית, הרגשית, התודעתית של העצמי שלי, מתוך הבנה וניסיון, שמתוך המקום הזה משתכללות היצירות. וגם המטרה השנייה שלי, שהיא מאוד מאוד משמעותית, היא לדעת איך לחזור כל הזמן לריק. המטרה שלי היא לחזור לריק, ומה זאת אומרת, ואנשים נורא נבלים מזה. אבל אני דווקא מאוד מאמין שהתפקיד של האומן הוא להיות בריק, ולא להיות בתוך האובייקט. אלא האובייקט הוא שם בשביל שתוציא אותו. המקום שאתה רוצה לחזור כל הזמן, זה מקום שאתה מצליח לחזור לריק הזה. כי שם מתחילה היצירה הבאה.
כן. אתה יודע, בבודיזם מדברים הרבה על ריק. להיות במקום הזה. אז תגיד, דן, אתה יודע, יש אומנים שהם, אני קוראת לזה בסקאלה של בין 1-10, נגיד, שהם מאוד מאוד... עסוקים באומנות, ומאוד קשה להם להיות בחלק הפרקטי, שיוזם, שפועל, שעושה, שמקדם. ואצלך זה מאוד חזק. יש לך גם צד יצירתי מאוד חזק, ויש לך גם צד יזמי, פועל, עושה. אז מה בכל זאת הביא אותך אליי ככה לפני שנה, אתה אומר? מה הביא אותך?
וואו, זה היה מדהים. קודם כל, איכשהו הסתבר לי, אני הייתי כבר פעם במעוף, הגעתי אלייך כאילו דרך מעוף לעסקים, והייתי פעם, וזה לא, זה היה ככה ככה. ואז אמרו לי, טוב, תחפש שלושה, אתה מקבל, מפנים אותך מהתחלה לשלושה אנשים, ואז שמעתי את השם שלך, ונכנסתי והסתכלתי, וראיתי שהדרך שלך, היא מאוד קרובה בתפיסה שלי לדרך שלי. זאת אומרת, אני גם מאוד מאמין שיצירה מתחילה מהמרחבים הלא פתורים שלנו. אני חושב שאנחנו לא יכולים להפריד את המקום העשייתי למקום הרגשי הפנימי. להפך, אנחנו צריכים למנף את זה. זה הכלים שלנו.
כלומר, להכיר את עצמך, כן. את ההתנגדויות שלך, את המחסומים, את כל הדברים האלה.
זה כל הדברים המגניבים באמת. כי זה מה שאנשים לא מבינים, כי זה כל כך מפחיד אותם. ואני אומר את זה, זה לא, תיאת, זה שאנשים הם אומנים ואנשים הם יוצרים, זה לא אומר שהם אנשים, השאלה היא כמה אתה מרשה לתודעה שלך ללכת להתפתח. ושוב אני אומר, אני ממש, לא יכול להגיד כמה אני ממליץ, כאילו, לתת למקום התודעתי הזה, ולהסכים לעמוד מול כל המפלצות, ומול, כי כל דבר כזה, אני למדתי ממש להתרגש מזה, כי ידעתי שזה מתחיל עכשיו, מתחילה לי היצירה הבאה. וואו, אני כל כך הייתי שמח לקראת הדברים האלה שמגיעים.
מה, בעקבות הדברים שדיברנו עליהם?
כן, לא, גם בעקבות הרגעים, תראי, בעקבות דברים שאנחנו דיברנו עליהם, קרו דברים מדהימים גם בתוך האומנות וגם בתוך העולם. אני הגעתי אלייך, כאמור, בדיוק אחרי שאבא שלי נפטר. כבר רצינו לקבוע לפני כן, אבל זה איכשהו לא הסתייע. ודווקא זה שהגעתי אחרי, עזר לי מאוד אחד לאבד את האובדן, ולהבין את זה, ולאבד את המערכות יחסים האלה של בן ואב, שזה כמובן, יש לזה כל כך הרבה צדדים מורכבים ורגישים ו... ולהצליח לראות דברים ש... כמו שאמרתי, נגיד שאבא שלי היה יזם, פתאום הצלחתי לראות את זה בצורה אחרת לחלוטין, מה שיכולתי לראות את זה כילד בטח. פלוס עוד המון דברים אחרים. וגם אנחנו עסקנו בדברים נוספים, רגשים שאני עברתי, או מורכבויות אחרות. אני יכול להגיד, שוב, אני אישית מאוד מאמין בזה, כי זה דרך שגם אני, היום אני עובד בסוג של טיפול דרך התהליך הזה שמייצר ליצירה, גם אחד על אחד, אם זה בסוג של ליווי עם אנשים אחד על אחד, או עם, היום גם עם חברות, שאני עשיתי הרבה מאוד עבודה עם חברות שונות, על פיתוח התהליכים היצירתיים דרך המרחבים הלא פתורים האלה. אז אני הרגשתי התאמה מאוד גדולה.
ואיפה הרגשת שינוי אבל, בדברים שפעלת למען עצמך?
בעקבות?
בעקבות, כן.
בנוכחות שלי בעולם, הרבה יותר חזקה, אני ממש מרגיש שאני, כאילו, זאת אומרת, דברים שאני כבר, יכול לומר, אני עובד עליהם כבר שנים, אבל אתה תמיד היית, זה כאילו, אני תמיד אמרתי, אני תמיד רוצה לפגוש מישהו שאיכשהו יוכל לעבוד איתי כמו שאני עובד. מבינה? וזה לא קל למצוא מישהו, דיאלוג כזה. כשאתה מוצא דיאלוג טוב, זה נדיר. זה מאוד מיוחד. ואני חושב שאין לנו דיאלוג נדיר מהמקום הזה. בשבילי אני מאוד מלא הערכה על זה. אז זה עזר לי הרבה יותר, תראי, שוב, גם כן, פלוס כל הדברים שקרו, כמו שתיארתי, נתנו לי מקום של ניקוי של דברים. גם ברגע שאתה מנקה, אז האנרגיות שלך יותר מפוקסות, יותר מהודקות. אני מאוד מאמין בפוקוס, כי כן, פוקוס זה כמו, זה הבים הזה שבסופו של דבר אתה יוצר את היצירה. אז אם היצירה היא אומנות, או כמו שאמרתי מחר, ואני מאמין שכל החיים שלנו היא היצירה, אז הדברים האלה מזיזים, דברים שהיו תקועים שנים, והצליחו להיווצר בצורה מדהימה. יש פה כמה דברים מהותיים ביותר שנוצרו אחרי שאנחנו שוחחנו עליהם.
כן.
גם ברמה האומנותית וגם ברמה הכלכלית.
כן.
כאילו היה...
כאילו מה שסיפרת לי היום, שבאמת יש לך הזמנה להציג במוזיאון פתח תקווה, זה באמת...
טוב, זה עוד לא נסגר, אנחנו בתהליך. אוקיי. אבל אני יכול להגיד, אני, יש כמה פסלי חוצות שמקורים עכשיו, זאת אומרת, זה גם לא בדיוק, זה גם לא בדיוק הדבר המשנה. המשנה הוא התנועה.
כן.
כן?
המקום לא, הזה... אני גם חושבת שהיה שם שחרור של משהו.
בהחלט.
שחרור של אובססיה מסוימת, אם אפשר להגיד. כאילו, ופתאום כששחררת זה מתחיל להגיע.
נכון, נכון, נכון. תראי, יש את הדבר הזה שנקרא וווי.
וווי?
וווי. וווי זה כשאתה מצליח להגיע למקום הזה שהדברים מתחילים להיווצר כמעט מתוך עצמם. על ידי השחרור הנכון.
באיזה שפה זה? מעניין.
זה, בספר הטאו מדברים על זה, אבל זה, לא יודע אם זה סינית או יפנית, אבל זה שם. אבל זה בעיקר, שוב, התפיסה הזאת, בוא נגיד את זה, כאילו אומרים לך, אתה רוכב על הגל. אז גולש עולה על הגל, והגל מניע אותו והוא נע קדימה, אבל אתה בעצם רק צריך לשים לב לרפיון ולאיזון ולכוח ולחוזק ו... זה מין כזה קומבינציה של כמה דברים ביחד בשביל שאתה תצליח באמת להיות כל הזמן בסורף הזה שאתה כאילו מתקדם ובעצם להיות מה שנקרא לגל. אז אני מאוד משתדל לשים לב למקום הזה בתוך החיים שלי. חיים שכולנו הם כמובן מורכבים מהמון המון היבטים. אבל גם, אבל מאוד משנה נקודת מבט הזאת, שבאת מבית עליה.
ובכל זאת יש לך משהו שאתה עושה נגיד בשביל קצת פרנסה, זה הסיורים האלה, אתה יכול לספר לנו עליהם?
הסיורים הם שוב, אני לא הייתי אומר שאני עושה את הסיורים מתוך מקום של פרנסה. אני עושה את הסיורים במקום שחדווה. אני עושה את זה מפעם אחת, פעם בחודש, ואני חושב שמי שמגיע זוכה. זאת אומרת, אחד הוא זוכה כי הוא מצליח להכיר אותי ברמות עמוקות יותר שאנשים שנכנסים ככה, למרות שאני, הסטודיו שלי נמצא בשכונת נוגה ואני נמצא בקומת קרקע, ובדרך כלל עם הדלת שלי פתוחה, אני גם פתוח לקבל אנשים, שזה... חלק מהתפיסה שלי שהיא שונה גם כן הרבה פעמים מתפיסות של הרבה אומנים שסוגרים את הדלת שלהם. ובעצם מי אמר שצריך לסגור את הדלת של הסטודיו בכלל? כל אלה שמרוויחים על האומן, שטוב להם שהאומן נמצא באיזשהו מקום מרוחק וצפון בדלת עמותיו. לא, פתח את הסטודיו שלך, תהיה פתוח לעולם, תהיה נגיש, תן לאנשים להגיע אליך. מהדלת הפתוחה שלי, הגיע אליי פסל שעשיתי בניו יורק בשנת 2019. מזוג שנכנס פשוט דרך הדלת. פסל שעשיתי בשני מטר 80, הגדלה של פסל ברונזה. חוויה יוצאת מן הכלל.
וואו, מדהים.
וככה קרו לא מעט דברים. עצם זה שהדלת פתוחה ואני נמצא במקום שנגיש. אני לא נגיש בכל רגע נתון. כשאני רוצה ליצור ואני רוצה להיות מרוחק, אני סוגר את הדלת. אבל אני גם יכול לפתוח אותה בקלות.
אז בסיורים אתה מראה להם מקומות ביפו?
לא.
איפה?
לא, לא, לא.
בסטודיו?
כן. מי שמגיע לסיור, שומע אחד את התפיסה שלי. שאני חושב ש... וגם רואה את הפסלים שמלווים את התהליך הזה. וגם... רוצה לשאול שאלות, אנחנו מדברים, וזה בערך שעה ורבע, נאמר, בערך בתוך הסטודיו, ואחרי זה שעה ורבע בשכונה, שבה אני מספר על השכונה הזאת, עם נקודת המבט של אומנות ויצירה, ואיך זה קרה ששכונת נוגה היא כזאת שכונה סופר מיוחדת ואחרת מכל דבר אחר, ועל האנשים שהיו שם כמו אדם ברוך, מורן שוב, גיל טבת, אנשים חברים ש... שעשינו שכונה, עשינו שכונה ועשינו מקום שעד היום מצליח להדהד דבר ייחודי, נראות שכמובן השכונה כמו כל דבר שדיברנו עליו משתנה גם, אבל עדיין איכשהו משהו באנרגיה הזאת מצליח להשתמר ולהיות מאוד ייחודי.
אז בוא דן לסיום, בוא תנסה לספר לי איך אתה רואה את עצמך. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
וואי וואי וואי, השאלה. תראי, אני עובד על להיפתח, מה שנקרא להרחיב את הכלי. ועל זה אני עובד. עכשיו התחלתי לעבוד עם מישהי בלונדון ש... כאילו עושה ליווי אומנים, כאילו art advisor כזה, אז אנחנו עובדים ביחד. המטרה שלי זה להגיע לתערוכה משמעותית יחיד באיזשהו מוזיאון משמעותי. אנחנו עובדים על הדבר הזה, זה הכיוון כרגע. אני מאמין שבטווח של 5 שנים זה יקרה.
מוזיאון בחול.
כן. טווח נוסף זה כמה מהפסלי חוצות שאני עובד עליהם גם כן כבר די הרבה שנים. פסל בגרמניה, פסל בפריז. אני מאמין שזה יקרה בטווח של 5 שנים הקרובות. וברמה האישית אני מקווה עוד יותר להצליח להתרחק מכל מיני מסות שמשכו אותי במשך הרבה מאוד שנים, כמו הפוסט-טראומה שהצלחתי לעשות דרך מאוד ארוכה ולהתרחק מכוח הכבידה של המסה הזאת, והיום אני אמצא במקום אחר לחלוטין ואני מקווה להיות עוד רחוק יותר מזה. והרבה טוב, כאילו, הרבה יצירה ואהבה.
נראה לי שהיה ממש כדאי שאתה תלמד באחד בבצלל או במדרשה. ויש לך כל כך הרבה מה לתת. אני חושבת שמה שהיה מאוד מאוד חשוב ויפה, זה המקום הזה שאתה מדבר על השכלול הכלי הפנימי. כאילו, התפיסה הזאת שבאמת האומן הוא היצירה, וזה זה, זה משהו שאני חושבת שאומנים צריכים לשמוע יותר. אני מנסה להגיע להרבה, אבל זה לא מספיק, צריך עוד.
כן, נכון. זה חלק
לא בוער בכלל ללמד.
אני לימדתי, להפך, אני לימדתי כל כך הרבה, שאני קצת ככה, היום מתכוון, אני עוד, כאילו, עכשיו אני מלמד במכללה למנהל סמסטר אחד, קורס אחד, ואני גם עכשיו, אני אומר, כן ללמד את זה, לא ללמד את זה, אני לא מצליח, אני חושב שאני אשחרר את זה גם. אבל מה שאני כן בהחלט רוצה להגיע, זה להגיע לפגוש תלמידים. זאת אומרת, אני לא במסגרת כזו, אלא יכולים להזמין אותי לסדנת אומן, או סדנה סביב התהליך הזה שאני מדבר עליו. אין לי ספק שיש לי מה לתת, אני גם תמיד בשמחה משתף. כמו שאנחנו עושים כרגע. דיברנו לפני שדיברנו, שאלת אותי מה המטרות, אמרתי, באמת, המטרה שלי היא פשוט לשתף. אני חושב שעשיתי דרך מאוד מאוד ייחודית ושונה. ותיאת, לפעמים אני רואה את עצמי כמו איזה מין שוברת קרח קטנה בשמה, שוברת את הקרח לאט לאט ומתקדמת בתוך הדבר הזה, ואני קודם כל אני מקווה, אם שאלת אותי מה אני מקווה, זה שאני אעשה עוד דבר אחד כזה, ובום, זה הכל כזה ייפתח. אבל הדברים בהחלט נפתחים, והמרחבים גדלים, והעולם הוא גדול. וזה גם דבר חשוב מאוד לזכור אותו, שאנחנו הרבה פעמים מצטמצמים במחשבות שלנו, והעולם גדול ורחב ומדהים, ויש מלא
מקום
לעשות הכל בכל מקום. מקום שהוא, אל כן. תצמדו רק למרחב הנוכחי. זהו, תנו דרור, ותחשבו יפה. גדול, ואני אומר, תחשבו גדול, הנה, שאלת אותי על הפיסול הציבורי, אני אגיד לך במשפט אחד. הייתה לי איזשהו שלב תובנה, שהמאמץ שאני עושה לפסל קטן, הוא לא פחות ממאמץ שאני עושה לפעמים לפסל גדול. ואם אתה כבר יכול לעשות בגדול, תעשו את זה בגדול. זהו. אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שלפגוש יצירות במרחבים ציבוריים, זו חוויה אדירה. אם אתה אומן גם נדיב ונותן לך את מה שהוא בא לתת, בכלל, זהו, תחשבו בגדול.
תחשבו בגדול, בדיוק השבוע סיפרה לי אומנית מתחום הקולנוע, שהייתה אמורה לעשות סרט גמר קטן, והציעו לה לעשות פיצ'ר. וזה לחשוב בגדול, לחשוב בגדול, לא לפחד, ובעיקר תאמינו בעצמכם, ותאמינו שיש לכם מתנה, והשליחות שלכם זה להעביר אותה לעולם. וכן, לפעמים צריך לקבל קצת כלים. זה לא הכל אפשר לעשות לבד, וזה בסדר גמור.
נכון. פה אני יכול גם לומר שברגע שאני עושה פסל ציבורי גדול, אני עובד עם עשרות אנשים. ואני כל כך, אין לי מילים לתאר את כמה הערכה יש לי לאנשים שאני עובד איתם. ולמקצוענות שלהם, ליכולת שלהם, ולמומחיות שלהם, ואני רואה בהם צוות שלי משותף, שאנחנו צוות אחד יוצר. זאת חוויה אדירה.
כן. טוב, דן, אז בזה נסיים. אז תודה רבה.
תודה
רבה
שבאת.
ובהצלחה בהמשך הדרך.
תודה רבה.
ביי, להתראות לכם.